טוב, אנחנו בסוף עמוד צד ג'. פרק ו' בנתיב העבודה, סוף צד ג'. ובפרק כל כתבי. אמר רבי יוסי, יאי חלקי מגומרי הלל בכל יום. ומקלע עתם בפסוקי דזמרה. כלומר, רבי יוסי אמר, שהלוואי ויהיה חלקו בין גומרי הלל בכל יום. שמה הגמרא מקשה. איך ייתכן שרבי יוסי יאמר דבר כזה? שהוא יהיה מגומרי הלל בכל יום? כתוב שמי שאומר הלל בכל יום, הוא מחרב ומגדף. למה? כי הרי הלל תוקן על ידי רבותינו לאמירה על נס. ואם אדם אומר הלל בכל יום, אז זה כאילו שהוא רואה ניסים בכל יום. ובעצם הוא עושה את העניין הזה פלסטר, כאילו שאין לזה משמעות באמת. זה יוצא הפוך. זאת אומרת, הוא לא מבחין... אומר שבעצם, מה, אתם חושבים שבאמת יש ניסים פה? אפשר להגיד כל הזמן הלל, זה לא משנה. הוא לא משמר את הערך האמיתי של אמירת הלל. וזה זלזול בסופו של דבר. כאילו שבאמת הקדוש ברוך הוא מנהל כל הזמן את עולמו באותה מידה, וזה לא נכון. לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בדרך הטבע, ולפעמים הוא מנהל את עולמו בדרך של ניסים ונפלאות, וזה באמת לא פשוט הדבר הזה. אז הגמרא בעצם מסבירה באמת מה הייתה כוונתו של רבי יוסי. כוונתו של רבי יוסי לא על אמירת ההלל שאנחנו מכירים, שאנחנו אומרים בימים טובים, אלא הגמרא מסבירה שהכוונה לאמירת פסוקי דזמרה, בעצם פרקי תהילים שאנחנו אומרים כל בוקר כהכנה לתפילה. ופירוש דבר זה, שיש לאדם להלל את הקדוש ברוך הוא בהילול שלם בכל יום. זה באמת נכון. וזה לשון מגומרי הלל, דהיינו, הילול השלם. אז למה קוראים לזה גומרי הלל? זאת אומרת, צריך להגיד, עד תומו הלל לשם, על מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו, עד רבה. פסוקי דזמרה, זה באמת על הסדרים הקבועים, שהקדוש ברוך הוא, כמו שרואים שם בתוכן הפרקים האלה, שנבחרו על ידי רבותינו, כדי לשמש כפסוקי דזמרה, זה על הסדרים הגבוהים של הנהגת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה, הלל שלם. לא צריכים רק להלל את השם כשיש ניסים ונפלאות, צריך להלל את השם גם על הסדרים המתוקנים, הטבעיים, שאנחנו נהנים בהם. זה נקרא מגומרי הלל. ובגמרא בפרק ערבי פסחים אמר רבי יהושע בן לוי, בעשרה מאמרות נאמר ספר תהילים. הכוונה בעשר לשונות. כשדוד המלך אמר ספר תהילים, תהילים זה תהילה לשם, כן, תהילים זה מלשון תהילה לשם, הוא השתמש בעשר לשונות: בניצוח, בניגון, במשכיל, במזמור, בשיר, באשרי, בתפילה, בתהילה, בהודאה, בהללויה. וגדול שבכולם, בין כל הלשונות האלה, מהו השבח הגדול ביותר? הללויה, שכולל שם ושבח בבת אחת. עד כאן. בבת אחת. כי הרי מה זה המילה הללויה? גם המילה הלל וגם שם השם. זאת אומרת, יש פה דבקות. אתם מחברים את ההלל עם שמו של הקדוש ברוך הוא. פירוש, שהר השבחים אינם מורים על אמיתתו יתברך, אבל השבח הנזכר בהללויה מורה על אמיתת עצמו יתברך. ולכך חתם בסוף שם יה, כי הילול הזה מורה על אמיתתו יתברך. זאת אומרת, מה זה מורה על אמיתתו יתברך? הכוונה אמיתתו, כן? הכוונה הגילוי היותר שורשי, היותר ברור של הקדוש ברוך הוא בעולמו. הקדוש ברוך הוא באמת תמיד שולט בכל ומנהל את הכל. אבל יש דברים שבהם אנחנו מרגישים את זה באופן ישיר. יש דברים שאנחנו צריכים להתאמץ כדי להרגיש את הנוכחות האלוקית. לפעמים, למשל, דרך חוקי הטבע זה יותר קשה. כי הקדוש ברוך הוא משתמש בשליחים ומלאכים. וזה נעשה בצורה כזאת שקשה לאדם להרגיש באופן ישיר את הנוכחות האלוקית. זה באמת העבודה שלנו, כן? ויש דברים, זה קודם כל דבר ראשון בא מהצורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בזה שיש גם סדר טבעי. עולם זה מלשון נעלם, נעלם. זאת אומרת שהמציאות הטבעית היא מעלימה באופן מה את הנוכחות האלוקית. החטא לאדם היה קשה לפעול באופן בחירי. אם הנוכחות האלוקית הייתה מורגשת בצורה מאוד בולטת, מאוד בולטת, אז היה קושי לאדם כמובן לפעול, כי הוא היה מוכח לנוכחות האלוקית. אז זה בכוונה. אז זה קודם כל בא מזה. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו פעל גם מאחורי הקלעים וגם מלפני הקלעים. אבל יש דבר כזה שאדם מבין בסופו של דבר שהכל זה יד השם, הכל זה רצון השם. וזה יש, זה מה שכאן מסביר למה השבח המיוחד הזה, הללויה, הוא שבח כזה חשוב. כי השבח הזה הוא מורה על אמיתת עצמו יתברך. זאת אומרת, בסופו של דבר אין עוד מלבדו. מדרגה שאנחנו, אחרי שאנחנו אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא פועל דרך זה ודרך זה ודרך זה ודרך זה, בסופו של דבר מגיעים לשלב שבו אנחנו אומרים, כל זה אנחנו מבינים שאין עוד מלבדו, זה הקדוש ברוך הוא, באמת הכל זה הוא, ואין שום דבר אחר. כן? כן?
אם יש חוקים בטבע שאיך שמתנהגים ככה זה... אז איפה
נכנסת ההשגחה הפרטית? איך נכנסת ההשגחה הפרטית, אתה אומר? כן, זה באמת שאלה גדולה. איך הקדוש ברוך הוא יחד עם זה שהוא קבע חוקים שלכאורה פועלים באופן אוטומטי? עם כל זה עדיין לא בטלה ההשגחה הפרטית על האדם. נכון? זה השאלה. כי א', ככה נתחיל מהפשוט, למרות החוקים הטבעיים, החופש האלוקי לא התבטל. לא התבטל. החוקים הטבעיים הם אמנם מסתירים באופן מסוים את הנוכחות האלוקית, אבל עדיין ריבונו של עולם שומר על חופש פעולה מוחלט. ולכן לפעמים יש התערבות אלוקית ישירה מסיבית מעבר לחוקים הטבעיים הקבועים. יש דבר כזה. זה דבר ראשון. דבר שני, גם החוקים הטבעיים הם כפופים לחוקים מוסריים. גם. ההוכחה היא שאתה רואה שיש אנשים שנתקלים באותם החוקים, ועדיין התוצאה היא מאוד שונה. אתה רואה שזה לא נכון שהחוקים, כיוון שהם גבוהים, הם נראים כפועלים בצורה עיוורת, צורה מאוד, אבל כשאתה בוחן היטב, אתה רואה אחד עולה על קליפת בננה ומחליק, והשני עולה על קליפת בננה ולא מחליק. זאת אומרת, זה לא עד כדי כך עיוור. תבוא ותגיד, אני יכול לתלות את זה בכל מיני דברים. איך האדם הזה עלה על הקליפת בננה, נכון? גם זה שייך להשגחה. שאחד בא בריצה והשני בא יותר בצורה מתונה, וזה בזווית כזאת וזה בזווית כזאת. הקדוש ברוך הוא בקיצור יודע לנצל את כל החוקים הקיימים כדי עם כל זה לנהל את עולמו לפי רצונו. רבות מחשבות בלב איש ורבים החוקים הטבעיים ועצת השם יתקום. כי בניצול של כל החוקים הקיימים עדיין אפשר לכוון ולנווט את המציאות למקום שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן, מתי הדבר קורה ואיך הוא קורה ואיך קרה שבדיוק האדם הזדמן שם ומה הביא אותו דווקא להגיע לאותו מקום, זה עדיין ביד השם. שאדם פתאום מזדמן להיות במקום כזה, הקדוש ברוך הוא יוצר מצבים שבהם האדם פועל לפי רצונו, אבל הקדוש ברוך הוא יצר מצבים מסוימים שמביאים את האדם להימצא במקום פלוני, בזמן פלוני, בצורה פלונית, בנסיבות האלו. אתה רואה פתאום בן אדם מפספס אוטובוס, ואתה רואה פתאום אדם, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה שמבחינתנו נראה כאילו שהכל כאן מתנהל רק באופן טבעי, אבל יש כאן השגחה אלוקית מאוד מאוד ברורה. ויש דבר נוסף, וזה מה שאדם גם מביא על עצמו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שגם בזה יש השגחה, כי הקדוש ברוך הוא גם קבע בתוך החוקים הדדיות בין התנהגות האדם לבין מה שקורה במציאות. זה לא אדם בעצמו יוצר מציאות מסוימת. הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה שאדם חושב שהוא פועל בעולם והוא יחליט בתוצאות של כל מה שיקרה. זו טעות גדולה מאוד. זה לא נכון. אתה יוצר מציאות. אתה רואה שאחר כך האדם בסופו של דבר הוא מושפע מכל מה שהוא בעצמו יוצר. אז זה גם חלק מן ההשגחה האלוקית. כן? אם אדם מתנהג בצורה מסוימת, הוא יוצר מציאות כזאת שהיא תוביל אותו למצב כזה. זה אדם בעצמו יוצר. אז יש מנגנון מוכן שעל כל דבר שהאדם יעשה, יש מנגנון מוכן בעולם שמביא את האדם להיפגש עם התוצאה של מעשיו. זה מנגנון מדויק ביותר. בכל עניין, בכל דבר, יש מנגנון מאוד מדויק איך האדם פוגש את המציאות שהוא היוצר. הוא זה שגרם את המציאות הזאת. זה חלק מן ההשגחה האלוקית המאוד ברורה, המאוד מסודרת. שאם אדם מתנהג ככה, אז קורא לו ככה, מתנהג ככה. זה יותר, לא צריכים ניסים, זה מסודר מראש. יש ככה, זה חשבון אלוקי כזה, מוכן מראש, שלפי מה שאתה עושה, ככה יהיו התוצאות. כן.
אפשר להגיד שהטבע נוצר בשביל לשרת את המוסר?
מה?
הטבע נוצר בשביל לשרת את המוסר?
ודאי, באופן אמיתי, ודאי שכן. ודאי. אין דבר שנברא שאין עניינו להביא לייעודו של עולם. אין. הכל. לפעמים החשבון הוא קצר, ולפעמים החשבון הוא מאוד ארוך. לפעמים צריכים להמתין המון המון זמן צריכים לחכות לדרך מאוד ארוכה עד שאתה רואה את, את הדבר הזה, כן? אבל בסופו של דבר, מי שמתבונן היטב במה שקורה בדורות הראשונים, יראה שהם יצרו לעצמם את מה שקרה להם. הם בעצמם הביאו את עצמם למה שהביאו את עצמם. כן, רואים את זה טוב. בתורה יש סדר כזה. ולפיכך אמר, ובגלל זה אמר רבי יוסי, אמר יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. שהלל הזה הילול שלם, שנותן האדם אל השם יתברך הילול שלם, מצד הפעולות, שהם מסודרים מעמיתתו. כלומר, אחרי שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, כן, דרך העננים מביא גשם, ודרך קור מביא שלג וכו' וכו', אנחנו אומרים, אבל האמת היא שהכל בא מריבונו של עולם, מעמיתתו, מצד הפעולות שהם מסודרים מעמיתתו, והשבח בזה מורה על עמיתת השם יתברך, וזה השבח. השבח הזה, הללויה, זה מה שהוא בא להגיד. זאת אומרת, אחרי שעשיתי את כל החשבונות, סוף סוף, במי אני תולה את הכל? בשם השם. ממנו היה, הווה, יהיה. זה אותיות י' כ' ו' כ'. היה, הווה, יהיה. זה אותיות י' כ' ו' כ'. אבל שאח שבחים אינם באים על פעולות השם יתברך, שהם מסודרים מעמיתת השם יתברך, ולכך דווקא בשם הלל חתם השם, כלומר יודקה, לומר כי ההילול הזה על הפעולות הבאים מעמיתתו יתברך. כן, ומפני זה יש כאן מזמורים שיש בהם הללויה, שהם, יש מזמורים שיש בהם הללויה נגד האה שבשם יוד כה. ובמזמור הללויה מן השמיים יש בו 10 הללויה, שהוא המזמור השלישי והוא אמצעי. כל בוקר בפסוקי דזמרה אנחנו אומרים 6 פרקים אחרונים של תהילים. קוף מם ה', קוף מם ו', קוף מם ז', קוף מם ח', קוף מם ט' וקוף נון. עד הללויה אל בקודשו. המזמור הללו את השם מן השמיים הוא המזמור השלישי. לכן המהר"ל קורא לו המזמור האמצעי. ובמזמור הזה, הללו את השם מן השמיים, יש 10 פעמים שורש להלל. אז תראו איזה חשבון הוא עושה. הוא מגלה לנו קצת מן הסודות של סידור התפילה, שסידרו לנו רבותינו, אנשי כנסת הגדולה והבאים אחריהם. שהכל, איך הכל מחושב והכל מסודר, ויש פה בתפילה תמונים, סודות מאוד מאוד גדולים. בוא תראו. אז הוא אומר ככה, ומפני זה יש כאן מזמורים שיש בהם הללויה נגד האה שבשם יוד כה. ובמזמור הללויה מן השמיים יש בו 10 הללויה, שהוא המזמור השלישי והוא אמצעי. וכן הללויה אל בקודשו, ובסוף המזמורים, זה המזמור האחרון, יש גם בו 10 הללויה. כלומר, מזמור השלישי ובמזמור השישי, האמצעי והאחרון, 10 פעמים לשון הלל. כי 5 מזמורים נגד האה מן השם. אז הוא אומר ככה, שבעצם יש לנו כאן ככה, 5 מזמורים מהמזמורים שחותמים ספר תהילים. בכלל, בזה שאנחנו קוראים את המזמורים האחרונים של ספר תהילים, זה כאילו שכל יום אנחנו גומרים ספר תהילים. כי הכל הולך לחתימה, אז הקדוש ברוך הוא סידרו לנו בפסוקי דזמרה, שאנחנו נגיד את הפרקים האחרונים של ספר תהילים, כאילו מסיימים תהילים כל יום. אז הוא אומר כך, כיוון שפה צריכים להלל את השם על אמיתתו, ככה הוא אמר, נכון? אמיתת עצמו, כלומר נגד השם יוד קי, שמראה על אמיתת עצמו, אז סידרו לנו רבותינו ככה, סידרו לנו להגיד 5 מזמורים, ובהם 5 מזמורים נגד, כדי לרמוז לאות A, שבאות הזאת רבותינו לימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, כי ביה השם צור עולמים, עולמים זה 2 עולמות, עולם הזה ועולם הבא, ואת העולם הזה הוא ברא באות ה', ויש 5 מזמורים כנגד האות א', שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ויש שמה מזמור שלישי ומזמור שישי שמרמזים על המדרגה השלימה. על המדרגה השלמה, לכן מופיעים בהם 10, מופיעים בהם 10 פעמים המילה אילול, כדי להגיד שבנו להלל את השם באופן שלם, ולראות שבתוך העולם הזה יכולה להתגלות השלמות האלוקית עד תומה, שהקדוש ברוך הוא מגלה את מלכותו בעולם באופן שלם, ואנחנו מכירים בזה, אנחנו מבינים את זה, זה מה שהוא מסביר פה. כי היוד מן שם יוד כה, אין להגיע האדם אל המדרגה הזאת רק באמצעות האה. אבל לא נגיע למזמור השישי, ששם כתוב הללויה, הללויה בקודשו, הללויה בירכי עוזו, הללויה וכו' וכו', כן, הללויה בתקר שופר, אם לא נגיד קודם כל 5 מזמורים, שמכינים אותנו להכיר את מלכות השם המלאה והשלמה, כמו שאי אפשר להגיע לעולם הבא בלי העולם הזה. כלומר, קודם כל, עולם הזה, ומתוך זה עולם הבא, יוד. ולפיכך, במזמור השלישי מן 5 מזמורים, יש בהם 10 הללויה. וכן במזמור האחרון, גם כן, יש 10 הללויה. כי במזמור האמצעי יש התעלות אל היוד, וכן במזמור האחרון, כי בגמר האה מתעלה אל היוד. כלומר, אחרי שאנחנו גמרנו להכיר את איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצורה נפלאה, בסוף אנחנו מבינים שאין עוד מלבדו, ואנחנו גומרים את כל פסוקי דזמרה באותו מזמור שיש בו 10 פעמים הללו, כי בגמר האה מתעלה אל היוד. ולפיכך במזמור האמצעי יש שם 10 הללויה, וכן באחרון. וכל אלו דברים מופלגים בחוכמה מאוד. כן, יש פה הרבה דברים עמוקים ביותר, שהמהר"ן מחושף לנו איך רבותינו סידרו לנו מזמורי תהילים, כדי בעצם להכין אותנו להגיע עד להכרת מלכות השם בעולם באופן שלם, באופן מלא. לכן המזמורי, פסוקי הזמרה, המזמורים האלה הם הכנה רבה לתפילה. כי כל העניין של התפילה, כמו שהסברנו, זה להתייצב לפני השם, נכון? שיביתי השם לנגדי תמיד, עד השם שפתי תפתח ופי יגיד עליך. זה האדם לא יכול להתפלל אם הוא מרגיש רחוק מהשם. אז למה נועדו בעצם המזמורים של פסוקי הזמרה? להתקרבות. הפרקים האלה נועדו להתקרב, להכיר לאט לאט. איך מתקרבים אל השם? על ידי הכרת פעולותיו. איך אנחנו מכירים את השם? על ידי פעולותיו, על ידי מעשיו. והפרקים האלה תתבוננו, אם נתבונן בהם טוב, אנחנו נראה שהם מתארים פעולותיו ומעשיו של הקדוש ברוך הוא. ולאט לאט, מה שקורה הוא שאנחנו זוכים להבין מי מסתתר מאחורי הפעולות האלה. בהתחלה, מה שקורה זה כשאדם מתבונן בעולם, הוא שם לב לפעולות, הוא שם לב להנהגות הטבעיות, היותר טבעיות, הפחות טבעיות, למעשה השם. ולאט לאט הוא לומד להכיר שמאחורי כל זה, כמו ששאלו קודם, מאחורי ההנהגה הטבעית, יש פה בעצם בעל הבית, יש בעל, יש ריבונו של עולם, יש אדון לבירה. והמהר"ל אומר שבפרקים האלה, אנחנו בעצם מכירים, מתעלים לזה בהדרגה. המטרה הסופית זה להכיר שבתוך כל זה יש גילוי השם. בעשרה מאמרות נברא העולם. זאת אומרת שבתוך העולם יש דבר השם. בעשרה מאמרות. צריכים הקשבה, נשמה מאוד רגישה. כדי לשמוע בסופו של דבר את הדיבור האלוקי שבוקע מתוך הבריאה, שבוקע מתוך המציאות. ועל ידי ההכנות האלה, לאט לאט, הדבר הזה מופיע. אז בהתחלה אנחנו אומרים חמישה פרקים שמפגישים אותנו עם העולם ועם השם המסתתר בעולם. ובפרק השישי אנחנו כבר מגיעים להללויה, הללו אל בקודשו, הללו בירקי האוזו, הללו בגבורותיו, הללו בדק השופר וכו' וכו'. זאת אומרת, עשרה, לא, אנחנו אומרים, זהו, אנחנו, עכשיו זה ברור. עכשיו אנחנו כבר רואים את השם ממש מופיע גם בטבע וגם בהיסטוריה. רואים את השם מופיע בכל מאמורות המציאות. עכשיו אנחנו מבינים, זה ברור לנו, מהי עלינו ליוד. זה דבר זה בעצם הדרך האמונית שמביאה את האדם להיפגש עם ריבונו של עולם בעצמו. ולפיכך, במזמור האמצעי יש שם, יש שם עשרה הללויה. כן, באחרון. כן. וכל אלו דברים מופלגים בחוכמה מאוד. כי שם יודקה הוא שם אחד. ולכך אין להיות עשרה אילולים נגד היוד בפני עצמו. אנחנו לא יכולנו לקפוץ לשם, אומר המהר"ל. לא ייתכן שאנחנו מיד, כן? הרי לא במקרה דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, הוא כתב את הפרק הזה כפרק אחרון בתהילים. זאת אומרת, מה הוא רמז לנו? רק אם תעבור את כל מה שספר תהילים נותן לך, ההכרה שזה מתחיל באשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך התאים לא עמד, מושב ליצים לא ישב. רק אם אתה תעבור את כל הדברים האלה, כולם, בסוף אתה תגיע לגלות את יוד. כלומר, את יד השם הברורה, המלאה, השלמה, עשרה אילולים, רק אז. וגם אנחנו בפסוקת זמרה בקצרה, אנחנו לא יכולים לקרוא כל יום, כל פרק תהילים בתפילה, כי זה כבר היה גומר לנו כמה שעות מן היום. אבל בפרקים האחרונים יש כבר את התמצית הזאת. הפרקים האחרונים של תהילים שנבחרו על ידי רבותינו להיות פסוקי דזמרה, זה התמצית של כל מה שצריך לעבור כדי להגיע לאותה הכרה של הללויה, הללויה בקודשו, הללויה בברכי האוזו. זה על ידי, שמה, אתה מגיע בסוף לפרק הזה שיש בו עשרה הללויה. וכל אלו דברים מופלגים בחוכמה מאוד, כי שם יוד כה הוא שם אחד, ולכך אין להיות עשרה הללויה נגד היוד בפני עצמו, וחמישה הללויה נגד ההי בפני עצמו. כלומר, יש חמישה פרקים מקוף מם ה' עד קוף מם ת', כן? לא לקרוא אותם לבד, תמיד להוסיף את הפרק הזה כי המטרה של החמישה פרוקים האלה זה להביא אותך להכרה שמופיע בפרק האחרון קופנון. כי אין זה חיבור כלל, צריכים לחבר את היוד, את היוד לה. כלומר, חייבים לחבר את ההכרת השם הפועל במציאות להכרת השם שמתנסה למעלה מכל זה. כן? מתנסה לכל ראש. יש לזה ראש. כל זה, יש לזה ראש. ולכך יש חמישה מזמורים כנגד ה-ה של השם, וה-ה מתעלה ביוד במזמור השלישי שהוא האמצעי, ובמזמור שהוא האחרון, ובזה מתחבר ה-ה עם היוד. נכון. ובעצם, מה הוא עכשיו גילה לנו? הוא גילה לנו שיש בזה מבנה של שם השם. כן? כי מה זה שם השם? שם השם מתחיל באות יוד. לשם צריכים להגיע. אבל כדי להגיע לשם, אנחנו צריכים לחבר את ההי למדרגתו השלימה. לכן שם השם זה אות ה' עם וו החיבור לעוד אות ה', ואז מתוך זה כשאתה מחבר אות א' ואות א' ביחד, אתה בעצם מגיע לאות י'. המטרה היא לחבר את הכרת השם הפועל במציאות להכרת השם שהוא מקור המציאות. זה החיים של האדם. החיים של האדם זה להכיר את השם הפועל במציאות, ומתוך זה להבין שהשם הוא המקור של המציאות. יש אנשים שמדברים על השם שהוא למעלה מן המציאות. יש אנשים שמדברים על השם בתוך המציאות. אנחנו צריכים להכיר שהשם הוא מקור המציאות, מתוך שאנחנו פוגשים אותו בתוך המציאות. זה מה שהוא כאן מסביר. אחרי יש חמישה מזמורים כנגד ה של השם יתברך, והאם יתעלה ביוד, איפה? במזמור השלישי, שהוא אמצעי, ובמזמור החמישי שהוא האחרון, וזה מתחבר ה עם היוד, עד שיש כאן תד וו, הללויה, נגד שם יוד כ. ואין להאריך במקום הזה. ותקנו הזמירות קודם התפילה, משום דכתיב, לשמוע, ככה כתוב בספר מלכים עם חנוכת המקדש, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, והזמירות הם רינה ואבן זה. לשמוע אל הרינה ואל התפילה. כלומר, מתוך רינה, שזה מזמורי פסוקי דזמרה, תגיע אל התפילה, שהיא תפילת העמידה והבקשה. אסור לבקש לפני שתכיר בכוחו של הבורא. כי אם אתה לא מכיר בכוחו של הבורא, ואתה לא לומד להיפגש איתו, בתוך המציאות ובמה שמתנסה למעלה מן המציאות, אז ממי אתה מבקש? ממי אתה מבקש? זה לא רציני. זה טעות. לכן חייבים להקדים את המזמורים לתפילה. לכן כתוב לשמוע אל הרינה קודם, ואל התפילה לאחר מכן. זאת אומרת, על ידי שאנחנו אומרים את המזמורים דווקא לפי הסדר הזה, כמו שתקנו ממש, אתם רואים שיש בזה סודות מאוד גדולים, שמרמזים לשם השם, חמישה מזמורים, ועוד בתוך חמישה, ואחר כך יש לנו מזמור שבאמת שמכין אותנו האמצעי השלישי, עד שאנחנו מגיעים באמת לשישי, ששם כבר יכולים להגיד במפורש הללו 10 פעמים, וזה מפגיש אותנו עם היוד, וחיברנו את ה עם היוד ומגיעים ל-15 הללויה. אז אנחנו בעצם רמזנו לשם יוד כ המלא והשלם. שמה השם הזה מרמז? השם מרמז שאנחנו מחברים את העולם הזה והעולם הבא, מה שרמזו רבותינו מסכת אבות, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. אדם צריך להכיר את השם בתוך המציאות בעולם הזה, כדי שהוא יוכל לראות, כי עין בעין יראו לעתיד לבוא, את המציאות האלוקית במלואה, בשלמותה, הכל ייחשף, הכל יתגלה, הכל יתברר, ואז האדם זוכה לראות שבאמת הכל זה השם ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו, אבל כל זה דורש קודם כל עבודה בתוך העולם, בהכרת השם בתוך העולם, במעשיו, בפעולותיו, וזה בעצם העבודה האמיתית, השלמה, הנכונה, זה כל העניין. טוב, כן, מה אתה אומר? לא פשוט.